עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בזמן 103 FM ו-105 FM. עורך ומפיק אסף נבו, על הביצוע הטכני דו כהן ברדיו צפון, אמג'ד בדר איתי באולפן, דוד ורטיים, מזרחי, וואלה.
בוקר טוב, בוקר טוב.
הוא עורך הברנג'ה והוא גם עורך הנדלן, ובבוקר זה, בוקר של נדלן קורס. תראה, היינו יכולים לדבר על...
תקשיב.
רגע, שנייה, תראה, יש לנו כמה וכמה נושאים חשובים על סדר היום. כמובן את תוכניתו המדינית של שר החוץ, שהיא בעצם...
וראש הממשלה החליפי?
וראש הממשלה החליפי, כמובן איך לא... שכמעט שכחתי. אממה היא לא ממש שונה ממה שהממשלות הקודמות דיברו עליהם. שקט, תמורת שקט,
כסף... כשאומרים כלכלה, תמורת ביטחון, זה נשמע טוב.
כן, אגב, זה, במקור, זה תוכנית טראמפ המקורית. אז אין לי בעיה עם זה, אני גם חושב שאת רצועת עזה צריך לנסות להגיע להסדרה. רק שלפיד, כהרגלו, אומר דבר והיפוכו. הוא אומר, מצד אחד לא ננהל מסע ומסע עם חמאס, אבל עם מי תנהל את המסע ומתן? בסופו של דבר, גם אם אתה עובד דרך פרוקסי וכולי, זה מול החמאס, אני שם לשם...
לא, את שמעת שהוא אומר שהוא לא ננהל מסע ומתן עם חמאס? כי אני שמעתי אותו אומר, יכול להיות ש... אוקיי, זה גם דבר והיפוכו.
אני מציע לך לשמוע את כל הדברים.
שמעתי, אני מודה את חלקם, הוא אמר משהו בסגנון, אנחנו, החמאס ייתן לנו בתמורה. כשאומרים החמאס ייתן לנו בתמורה, זה אומר שמנהלים איתו מסע ומתן.
יפה, ודבר שני, עכשיו זה גם כן, זה מעיד, אני חושב שלפחות אני הייתי עקבי בדבר הזה, ואתה יודע את זה, בכל מה שקשור לרצועת עזה. אמרתי, בעיה קשה, והדרך של ההתנהלות שלה היא דרך התנהלות לא נעימה, אבל עדיף מאשר, כאילו, עדיף מאשר כיבוש הרצועה וניהולה. הבעיה שאותם אנשים, כמו בנט, לפיד וכולי, שנים כבר מספרים לנו כמה זה לא נכון, וכמה צריך למוטט, אתה יודע, לפעול מול החמאס. עכשיו, תקשיבו, בסוף אתם חוזרים, בעצם חוזרים על אותה מדיניות. עכשיו, יש מי שיגיד, כמו אלברט איינשטיין, הניסיון שלך לחזור ולעשות את אותה פעולה.
או כמו יהודית רביץ, דברים שרואים משם, רואים, לא רואים מכאן.
לא, אבל זה, מה זה משנה דברים שרואים? בסוף, בסוף, אנחנו רואים שאנחנו פעם אחר פעם, אנחנו מגיעים למקום הזה שאנחנו מנסים להגיע להסדרה.
בסדר, אבל בדיוק באותו אופן שנתניהו ראה את הדברים באופן דומה לקודמיו. בסוף, בסוף, כולם. זה מה שאמרתי לך לפני כמה תוכניות. המדיניות הצבאית והביטחונית של ישראל, לצערי, היא נגזרת מהמדיניות, מתפיסת העולם של הצבא. אין כאן כמעט מדינאים גדולים שמוכנים לבוא ולעשות צעדים אמיצים. האחרון שהיה כזה הוא רבין. אפשר להתווכח על זה.
רבין נגרר.
אפשר להתווכח על זה.
אבל בלי שום קשר, מה זה צעדים אמיצים? איזה צעדים אמיצים אתה צריך? אגב, האחרון שעשה צעדים אמיצים קראו לו אריאל שרון, ונסוגנו מרצועת עזה, והחמאס השתלט עליה. צריך להכיר במציאות. החמאס שולט ברצועת עזה, החמאס שולט גם בחברון, והחלקים, הניצי הפתח שולטים בג'נין, בעצם לאבו מאזן קשה בכלל לתפקד שם. אז כאילו להעלות אותו, זה כמו שכיב מירה, אתה כל פעם מנסים לעלות כאילו, לעשות לו סיאנס ולנסות להחיות את, את האוף המרות הזה, פעם בני גנץ, אבל אני שאלת לך שאלה אחרת, לפני שנחזור לענייני נדלן.
זהו, יותר מעניין, אני חייב
להגיד. לא, בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו תוכנית אקטואליה, מה לא נדבר על זה?
יער לפיד דיבר. הבית קרס אתמול, לא לפני שנה, זה אקטואליה.
בסדר, בסדר, אבל יער לפיד הוא ראש, אתה אמרת, ראש ממשלה חליפי,
לצם חליפי. מרתק, אבל אני אגיד לך, אגב, לא שמת לב דבר אחד. יער לפיד אכל שבוע שעבר לקרדה.
תשאל איך? אף אחד בתקשורת לא דיווח על זה. למה לא דיווחו על זה? כי אתה יודע, כי עושים להם הנחה. לפני שבוע יאיר לפיד מדבר עם שגרירים זרים, אומר, נכון, עשתה ארצות הברית שיעזבה, שיצאה מאיראן, מאפגניסטן, אממה, הביצוע של היציאה לא טוב. לא מס... הוא אמר משהו כזה, היה יציאה לא טובה. ערב ראש השנה הוא קיים שיחה עם אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, והשורה הראשונה של לפיד מהשורה הזאת, גם באנגלית, גם בעברית, אתה יודע מה הייתה? שהוא מעריך את המאמצים יוצא הדופן של האמריקאי בפינוי. האמריקאים לא אהבו את הביקורת של לפיד על נשיא שחוטף ביקורת בארצות הברית על הדרך של הנסיגה. לא מעיד על חוכמה גדולה להגיד דבר כזה. גם אם אתה חושב את זה, יש דברים שאתה לא אומר.
כן.
אז בסדר, אבל לפיד יהיה איתו, תשמע, לפיד זה מתנה שלא מפסיקה לתת, יהיה כיף. עכשיו, בוא נחזור לחולון. אוקיי.
כן, חולון. מה אנחנו רוצים להגיד על הבית
שקרס? אתה בנדלן, אתה תגיד.
לא, אני אמרתי כזה דבר.
אתה מומחה לנדלן.
גם לתקשורת, אני מומחה לעוד הרבה דברים.
אתה ואמרה. יש לך באמת שיער לבן ותחורים. כל מומחה צריך שיער לבן ותחורים. למה תשאל למה תחורים? תשאל למה.
זו הייתה הכי הומופובית של
למה, לא, 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 אתה רואה שאתה מפספס, אתה רואה אם היית, אתה צריך לשאול, מה הקשר לתחורים?
מה הקשר לתחורים, מה אני אומר?
תחורים עושים לך פרצוף מודאג, ומומחה צריך שיהיה לו פרצוף מודאג.
אני נראה מודאג?
לא, אני אומר, לכן תפתר, לפעמים כן, שיער מחשיף, פרצוף מודאג, ואתה נהיה מומחים. ראית כל כך הרבה מומחים בטלוויזיה.
יש משפט שיאיר לפיד אמר פעם, סתם הוא לא אמר, אבל מישהו בטח אמר פעם, זה שאתה נראה מודאג, זה לא מה שיש לך סיבות לדאוג.
אולי יש לך תחורים. טוב.
פרופסור אראל סגל לאונקולוגית 2, פרופסור אראל סגל, טוב.
תדע לך שהייתי יכול להיות רופא מעולה, אני בטוח בזה. הייתי גם רופא אמפתיה, אנשים היו אוהבים אותי.
כן, תשמע, לגבי הזה, תראה, אני מתייחס דווקא לאופן שבו התקשורת התייחסה לזה, זאת אומרת, אני ראיתי שכולם הסגרו את הדבר הזה כמו נס, נס נורא גדול, איך קרה פה ואיך ופה
חולוניה.
בדיוק, ואיך יכול להיות וכל הצילומים, וזה אגב, זה מצטלם מעולה, אני חייב להגיד, כן? זה מעולה, זה נראה כאילו, זה נראה כמו פיצול ציזום או משהו כזה. וכאילו אין מספיק דיבור על על המדינת רוק הזאת שאנחנו מודבקים בה. ואתה באת ואמרת בעצם משהו חכם שלא חשבתי עליו לפני זה, שדווקא זה מוכיח שהייתה כאן הנדסה טובה.
כן, אני אסביר לך למה, כי הבניין התריע לפני שהוא נפל. עכשיו אני מניח שכל הסדקים האלה וכולי התחילו לפני שבת. הרבה פעמים אנחנו, תראה, יש פה סוגיה גדולה לגבי עד כמה מדינת ישראל יכולה להיות בייביסיטר שלנו. לאנשים האלה אין ביטוח, כי אין ביטוח על נזק כזה, יכול להיות ביטוח על שריפה, על רעידת אדמה, אגב, ברוב הישראלים אין את זה. אבל לאנשים, שוב, זה שהמדינה...
בסדר, אתה יורד דקויות.
אני יורד דקויות, לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ורטיים, אני מדבר על דבר עמוק יותר. אני מדבר על האחריות של אדם כלפי עצמו. הנטייה הרבה פעמים שלנו היא לזרוק את האחריות על גורמי מדינה, על הרגולטור, על הרשויות, על העירייה וכו'. אממה, הם לא יעזרו לך אם דיפול עליך הבניין, נכון? רגע, שנייה. אז לכן אתה בא ואומר, קודם כל תהיו אחראים, תזמינו את הדברים. יכול להיות שבאמת מדינת ישראל צריכה לצאת ממבצע שאתה יודע, שכל
אגב, להתחדשות עירונית, לתמ"א 38 פינוי בינוי, זה היה בדיוק השם של המבצע.
כן, רק שזה לא עבד.
לא, רק שזה בא לשרת מטרה אחרת של הורדת יוקר מחיה ובנייה והוספת קומות.
לא, לא, התמ"א 38 הייתה אמורה להיות הדרך של מדינת ישראל להתמודד עם רעידות אדמה.
סיים, סיים, עזור, סיים, סיים.
אחרי שראית את הבניין הזה בחולון קורס, אני גר בבית במודיעין בנייה חדשה. אני מודה שאם הייתי גר על עמודים במרכז הארץ, זה קצת היה מבהיל אותי. והייתי אומר, אני היום מזמין מהנדס שיבדוק את היסודות של הבניין. כי הנה, זה רק ההוכחה. זה יקרוס כמו מגדלי קרפים.
נכון,
אבל איפה הבעיה הגדולה יותר? סליחה שאני זה.
כן, כן.
הבעיה הגדולה יותר היא במקומות של השבר הסורי-אפריקאי. כך עיר כמו טבריה. אתה בטבריה לאחרונה? נכון. העיר בנויה.
היא כבר נראית עכשיו לצערי כמו אחרי רעידת אדמה.
בסדר.
אבל בוא נקרא אם יקרה מה שקרה אחרי.
יפה כמו פתח תקווה בלילה. אוקיי? בלי, אבל פתח תקווה אין את הכנרת. עכשיו, אתה לוקח את הדבר. מי רוצה לעשות תמ"א 38 בטבריה? אוקיי?
נכון.
פה המדינה חייבת להכניס...
בעצם מה אני אומר, נכון, עושים את זה, עושים שם מלא התחדשות עירונית, דווקא בטבריה. אני כל פעם רואה...
איפה, כמה?
נו, פרויקט עדן, פרויקט על הכינרת.
אבל זה וילות, זה לא תמ"א 38 לבניינים.
לא, זה פינוי-בינוי, חלק מהם.
אולי, לא מספיק. אני אומר לכם, ואני כתבתי על זה כמה פעמים בעבר, אתה נדלן, יהיה פה רעידת אדמה, אין בכלל ספק, כל 100 שנה יש פה רעידת אדמה רצינית. בניינים יקרסו.
נכון.
עכשיו אנשים ששומעים ראשי ועדי בתים וכולי, עכשיו תזמינו מהנדס לעשות בדיקה לבתים שלכם על עמודים.
אבל קודם כל אני מסכים על הכל, זה ברור, גם שהם יקרסו.
תודה.
אבל אני אגיד דבר אחד, המחלוקת בינינו היא לגבי הבייביסיטינג של המדינה. תראה, אני חושב שא' הציפייה, אם יש דברים שהם אחריות המדינה, זה בדיוק הדברים האלה. עכשיו, למה אני אומר? אם המדינה הזאת הייתה מדינה שאומרת, יאללה, כמו, סליחה על הזה, זה לא באופן גזעני, אבל כמו אצל הערבים, אוקיי? בהרבה שכונות שבונים... אוקיי, שבונים בנייה, אתה יודע, לא חוקית, או הרבה פעמים בנייה לא מותרת, הרבה פעמים בנייה שלא מבוססת על כל מיני קרונות הנדסיים, נקרא לזה, אז אתה יכול להבין. אבל כאן כשהמדינה עושה לך כל כך הרבה תמוות על כל פרגולה וכל מרפסת, ושלוש שנים לתמה ותבה, ואישור הרחבה תקיר וכל זה, ההנחה שלך בתוך הדבר הזה, היא שאם אתה 4 שנים סובל ויה דולורוזה בדרך להקמת הבניין שלך, לפחות אתה יכול להיות בשקט שהוא טוב.
נתת טיעון. כל הוועדות המחוזיות האלה שדואגות לירבוע החמישי, שאי אפשר לבנות פה כביש, כי הוא
יפגעו לו באביטט. כן, אז אתה יוצא מתוך הנחה שכנראה גלגלי הצדק.
הלו, ועדות מחוז, בדיוק.
אז שיש מישהו שאחראי, בסוף אתה מגלה שגם אכלת את הבירוקרטיה, וגם הבניין שלך לא עומד בתקן.
אבל יכול להיות, אבל עדיין, אתה יודע, זה כמו להגיד, יש מישהו אחראי, יש מישהו אחראי, אבל אתה צריך לדאוג לעצמך, נכון?
זה ברור.
אם אתה היית היום
אבל מה זה תדאג? תשמע, הבית שלי, אני גר, אני שלא כמוך, גר בבניין שהוא מתקלף
בתל אביב, אבל
בתל אביב.
בדירה שלך שווה כמו שלוש דירות שלי.
זה נכון, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על שווי, מדברים כרגע על מצב.
נו, בסדר.
והמצב של הבית שלנו, שהוא לדעתי נבנה בשנות ה-50 או ה-60, הבנייה הכי מוקדמת לא טוב בכלל.
ראיתי את העמודים.
לא, יפה, וגם רואים את זה.
העמודים מבהילים קצת.
עזוב את העמודים.
קצת רעידת אדמה זה כמו רקדנית על
תקשיב, זה כמו ספר של אפרים קישון. כנס מאחורי התמונה הגדולה שלנו בסלון הלא גדול שלנו, אתה פותח, יש סדק ענק בגודל.
נו, תזמינו מהנדס.
הזמנו, לא. עכשיו, מה התשובה כל הזמן של בעלי הנכסים ושל בעלי הבניין וזה של בעלי הדירות? בקרוב נעשה פה תמה, זה מיועד לפינוי בינוי. אממה, לא כל השכנים מסכימים, יש מזכיר שמתנגד, יש אחד שקבול בשנתיים שכירות, יש זה, ולא מצליחים להגיע להסכמה. זה ברור שהדירה, הבניין מיועד עכשיו. עד אז אתה טועה. בדיוק אתמול בן זוגי אמר לי, תקשיב, הבניין שלנו זה הבא בתור. לך תדע, לך תדע.
הבנתי אותך. טוב, בוא נאמר את זה ככה. אנחנו מסיימים את השיחה הזאת, רק נאמר ככה. אם אתה לא מצליח, מתקשה לפתוח את הדלת, צא מהבניין. טוב. עכשיו אנחנו הולכים לנושא שהתחלנו בו אתמול ראיינו את פרופסור יגיל לוי שכתב מאמר בארץ וקרא כותר בעצם נתן איזה בקליפת אגוז, הוא אומר מרד לוחמי הצווארון הכחול מתחולל כאן לא פחות מאשר מרד של פריפריות חברתיות המשגרות את בניהן לצבא. הן מתקוממות נגד מערכת הקודים והערכים שבה אוחז הצבא הרשמי. התקוממות הפריפריה היא משותפת לשלוש הפרשות שבמרכזן צעירים שגויסו מהפריפריה החברתית גיאוגרפית, דוד הנחלאוי, אלאור עזריה ובראל שמואלי זכרונו לברכה. עכשיו זה הבסיס. על הדברים האלה יוסי יהושע הגיב לי בטוויטר, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, שהמפתקל כולו הוא כבר ישראל השני, כלומר הוא התייחס למוצא
שלה. גם רבי טכט כתבה על זה משהו בערך
נכון,
בסוף
רגע,
השבוע.
רגע. אבל יש לנו פה את הפרופסורים הגדולים לנושא הזה, את בן אדם שאני חושב שמבין את זה גם הרמה הצבאית.
הוא כבר פרופסור בן חיים?
לא, אני מעלה אותו לפרופסור, אבל מה שכן הוא סגן אלוף במילואים, אז הוא קצת מבין צבא. שלום לדוקטור אבישי בן חיים, פרשן חדשות 13.
אהלן.
קיבלת פרופסורה, תגיד גם תודה.
לא, אני מבחינתי הוא הרב שלי, אוקיי? זה יותר חזק. וידידי, הרב יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, שלום יוסי.
שלום, בוקר טוב.
לפני שאנחנו פותחים בדיון עצמו, אני רוצה לציין עובדה, אתמול התקיימה צעדת האימהות, אף אחד מכלי התקשורת המרכזיים לא מצאן לנכון, לסקר אותה.
אבל אם אף אחד לא סיקר, יכול להיות שאנשים לא יודעים מה זה עכשיו.
לא, אז אני מסביר, דווקא אנחנו סיקרנו, את הצעדה הזאת, וגם אנחנו נשמיע לכם עכשיו נאום של שושי הלל רבבה, מרבבה, שהיא אם לארבעה בנים, שניים מהם בסייר צנחנים, והיא נעמה אתמול, בדברים האלה, אולי זה ייתן
לו איזה... מה הם צעדו?
הם צעדו בדרישה לשמור על הילדים שלהם, שינוי הוראות פתיחה באש. טוענות שהוראות הפתיחה באש מקילות על המחבלים, ולא
שום... לטובת מי שלא יזין בגלי ישראל או בערוץ 20.
לא, אני אומר, תשמע, יש פה צעד...
לא, לא, אני אומר באמת, כי אני לא ידעתי
לדוגמה. בוא נשמע כמה את זה כדי שנוכל להתחיל את השיחה, בבקשה. חור
שירת בשריון באופרת יצוקה בצוק איתן. במבצע הבא, עמוד ענן בעזה, כבר היו שני בניי בשדה הקרב. בני השלישי מגצר, צנחנים, ניצל בנס, מרכב שפרץ מחסום בגלל היסוס של מפקד הכוח. גם כאשר הכוח שלו נכנס לחלץ פלוגה שנקלעה לקרב בכפר, והג'יפ שלו עלה בלהבות מבקבוק תבערה. עכשיו בני הרביעי מסיים מסלול בגצר צנחנים. אדוני הרמטכ"ל, אנחנו האימא השלישית עליה דיברת. אין כאן אימא, אף אימא ששולחת את בנה להיות שהיד כמו האימהות של מעבר הגדר. אל תשלחו את בנינו להיות שהידים, תנו להם לנצח.
טוב, דברים קשים, אני לא אומר שהבנים שלנו שהידים וכולי, אבל זה קול אותנטי של אמא, הם לארבעה לוחמים.
אני מודה, ואמרתי לך את זה, בכמה שיחות שעשינו בנושא הזה, אני לא חושב שקול של הורי שקול הוא...
לא שקולה, חס וחלילה שתהיה שקולה.
לא משנה, אבל בדברים האלה,
הם אזרחים.
טיעון אמוציונלי לא הופך אותו לטוב יותר.
זה לא טיעון אמוציונלי, הם טוענים שקובלים את ידי החיילים. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הנושא הזה, אבל ברמה הסוציולוגית, לא ברמה המבצעית. אבישי בן חיים, אהלן.
אהלן.
שמעת את הדברים, מוסיף לך את שהסיפור הזה בכלל לא סוכר בתקשורת, אבל, אבל, הוא, אבל הוא מחלחל.
זה נושא, נושא מפחיד ממש. במוצאי יום כיפור אנחנו משדרים בחדשות 13, כתבה מקיפה, ועידת הפיוס הקטנה בין ישראל הראשונה לשנייה. אני יוצא עם ארי שביט למסע היסטורי, בצל הדמויות המיתולוגיות הגדולות, מהרצל ועד בגין, מן בן גוריון ועד נתניהו, ואנחנו נוגעים באמת בקרע בין ישראל הראשונה לשנייה, ואיך אפשר להגיע לפיוס. ואנחנו נוגעים בשלל נקודות, אבל בנקודה הזאת שאתם מעזים להעלות פה, אני לא מעז לנגוע, מעולם, כלומר, אני ממש פוחד מנה.
למה?
אני חושב בגלל שני דברים. אחד, בגלל שזה באמת רגיש, והשני, בגלל שאני חושש מניצול של המאבק המזרחי לשוויון, המאבק של ישראל השנייה לשוויון, לשם החלשת הלאומיות, שזה אנחנו רואים לפעמים, כאילו ליצור איזה טריז, או יחס רק לפצה, להחלשת הלאומיות, החלשת הזהות היהודית, החלשת הציונות, שכל אלה סותרים לגמרי את כל הרעיון של המאבק.
רגע, אבישי, אתמול דיברתי עם יגיל לוי, בלילה עוד התכתבנו, אמר, אני לא מסכים שזה ישראל השנייה, באופן קטגורי, זאת אומרת, אתה יכול להכניס בתוך ישראל השנייה, הוא אמר, כל הפריפריה הזה, גם, נגיד, אתה תקרא לבחור אני לא יודע, מאפרת ישראל השנייה?
לא, אני חושב שזה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, ואני חושב גם, תראה, אני אגיד לך, אני חושב לגבי הציונות הדתית, שלפחות לגבי פלג ממנה, אנחנו נראה שינוי בשנים הקרובות. אני כבר כמה שנים כאילו אומר שזה יקרה. שמתישהו הם יבינו, כיוון שההתכתבות של חלק מהציבור בציונות הדתית, הוא התכתבות עם אליטת ישראל הראשונה, ברגע שהם יבינו שהשירות הצבאי הקרבי הוא כבר לא הון, בשיח הזה שכל כך חשוב להם מול האליטה, אני חושב ששם תהיה ירידה.
כלומר, אתה אומר שאתה מצפה שבעצם כל מה שראינו ב-20-30 שנה האחרונות, של תפיסת עמדות בחירות על ידי הציונות הדתית וכל זה, אנחנו נתחיל לראות תהליך של דעיכה של הדבר הזה, ומי שיתפוס את זה, זה בעצם מזרחים, זה בעצם ישראל השנייה.
אני אגיד משהו, אפילו בחלק מהגרעינים התורניים, שיצאו מהציונות הדתית לגרעינים התורניים, לגרעינים, לאו דווקא תורניים, חלק, כן, אני לא אומר כולם חלילה, אבל חלק יצאו לישראל השנייה לגור בה, אבל לא כדי להתחבר לישראל השנייה, אלא כדי להתחבר לישראל הראשונה. כלומר, השיח שלהם הוא מולה, אנחנו רואים את זה בממשלה החדשה, ואני חושב שאנחנו לצערי נראה את זה, אני חושש, כן, ואומר בזהירות, שלצערי אנחנו נראה את זה גם במה שקשור לצהל.
יוסי, אני שנייה רוצה לשלב זה, אבישי. יוסי, אתמול אתה התייחסת לדברים שמעת אצלנו פה, מה שאמר פרופסור יגיל לוי, ובהמשך למאמר שלו, ואני מבין שאתה גם, אני חושב שבין השיטין אתה מבין גם מה אבישי בן חיים אומר. אתה כתבת, איך אתם אומרים את הדבר הזה? זה בכלל, הגנרלים, אתה תסתכל על המתכל, זה מתכל שונה לחלוטין ממתכל, נגיד, שלפני 30-40 שנה. עכשיו, זה הטענה, אבל אני בא ואני מתווכח אותך ברעיונות, לא באנשים, לא במוצאים.
אין דיון, אני נדמה לי שאני כותב על הפערים בין הדרג הלוחם לבין היחידות הטכנולוגיות כבר שנים, ואפילו נלחמתי וצלחתי להוציא גם בפעם הראשונה את הנתונים שמאשישים את הטענה שלי בהקשר של 8200.
אז מה הנתונים? לא, תן לנו את הממצא העיקרי, מה הנתון העיקרי?
הממצא העיקרי שהסירונים העליונים, לפי הסירונים, יש להם נוכחות ביחידה פי שלושה מהממוצע שלהם בצבא, זאת אומרת, מערים חזקות, עוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, לעומת ערים בפריפריה, כך מסדרות, נתיבות, חצור ואילת, שהם כשליש פחות מהממוצע שלהם ביחידה הזו. וכאן צריך לסתכל על עוד נתונים מאוד מאוד חשובים בהקשר של המוטיבציה לקרבי, ואני כן רוצה להתמודד עם הטענה שלך, אבל אני לא חושש ממנה. תראו, מי שנמצא היום, כל דבר יש ירידה במוטיבציה לשירות קרבי, מעבר לירידה במוטיבציה לשירות קרבי, יש גם נדידה בקרבי, זאת אומרת, כבר מעדיפים ללכת לקרבי לייט, ומי שהולך לקרבי...
ירידה של מי? ירידה של מי במוטיבציה לקרבי?
של המוטיבציה של בני הנוער בכלל. ומי שכן הולך ליחידות האלה, בעיקר זה בני הפריפריה וציונות דתית. אלה העובדות, אוקיי? ולכן אני כן מוטרד, ורטיים, מהאמירות של האימהות האלה, כי בסוף בסוף הן אלה שכן מוכנות לשלוח את הילדים שלהם לחזית.
רגע, ובוא נוסיף על זה עיבוד מוסרי.
רגע, בוא נוסיף את אבישי.
פחות הורים מהרצליה. ומגבעתיים, מוכנים לשלוח אותם לאותן מקומות, מוכנים בסדרות, נתיבות ובמקומות אחרים בפריפריה, כן לשלוח.
אבישי.
ולכן כן צריך להקשיב. בוא נוסיף את העיוות המוסרי שבשבילו התכנסנו, והוא הפצע הגדול, והוא באמת הכאב הגדול. העובדה שמי שקובע את כללי מוסר הלחימה של חיילי צהל, אני אגיד את זה בשפה בוטה, ישראל הראשונה קובעת את כללי מוסר הלחימה, שעל פי הם נלחמים לוחמים מישראל השנייה, כשהם לא משותפים בזה. כלומר, גם אם נלך אחורה.
אבישי, אני חייב לחלוק עליך בטירוף. סליחה.
אבל תן לו לסיים, תן לו. רגע, אבל יוסי, יוסי. יוסי, אחי, אבל יוסי, יוסי.
מי שקובע את הפקודות זה לא הם.
לא, יוסי.
מי שקובע את הפקודות ונעלי הפתיחה.
ברור.
זה בוודאי.
אבל מי קובע את הנהלים?
אבל רגע, יוסי, בוא נשמע את הדין. אבל יוסי, יוסי, יוסי. אבל בוא
נשמע את הטענה הזו כבר הרבה מאוד זמן.
אבל תן לו, אבל לא סיימת, אבל לא נתת לו. אבל יוסי, תראה, אנחנו מדברים על רעיונות, וזה הרבה מעבר לאנשים.
אנחנו חייבים להישען על עובדות.
אבל הנה, אבל אתה לא נו, אבל יוסי, אבל תן לו לנמק, אבל תן לאבישי, אתה קטעת אותו במשפט הראשון.
קודם כל, אני באמת, אני מאוהב בעבודה של יוסי, בהקשר הזה של הצדק החברתי בצהל, וגם ההתקוממות שלו כלפיי כרגע, בעיניי היא באה ממקום יפה, אבל אני אומר, אם נלך למקום, לא למפקדים, מי ניסח את הקוד האתי של צהל? מי יושב שם? האם היה נציג של ישראל השנייה בקביעת הניסוח של הקוד האתי של צהל? לא, יורם יאיר ועשה כשר. ואחר כך בשנת 2000, כשמנסחים את מסמך רוח צהל, מי יושבים שם? יושבים שם שורה של אנשים שאין שם שום נציגות לישראל השנייה. שום נציגות, זה עיוות מוסרי. עכשיו, גם כשאתה מסתכל, אתה אומר, רגע, מה זה הקוד הזה של רוח צהל, כשאתה מסתכל עליו? אתה אומר, אתה רואה שם ערכים ועוד ערכים ועוד ערכים, והערכים הבסיסיים, סליחה שבשבילם אנחנו מתגייסים, או הערך הבסיסי, הגנה על העם היהודי אחרי 2000 שנות, הערך הזה לא מופיע.
אבישי,
ולכן אני אומר, אם הקוד האתי ואם ההגמוניה, אני רוצה להגיד, זה לא קשור למי המפקד בסוף, כי בסוף אנחנו רואים ברוח צהל, שצהל למשל מבין שרוח התקופה, על פי ההגמוניה היא כזאת, שאידאל גדול הוא, אני יודע מה, הוא קידום נשים בצבא. אז הוא הולך עם האידאה הזאת, שהיא אידאה של קבוצה מסוימת שאני מת עליה, כן? זה אחלה. אבל הוא הולך ומגשים את מה שההגמוניה רוצה. זה מה שאני מנסה להבין.
אני חייב לשאול אותך משהו, אני חייב לשאול אותך, אבישי, רגע, אני חייב לשאול אותך. אבל נגיד ועכשיו היה נציג של ישראל השנייה, כמו שאתה מגדיר את זה, בתוך איזה מטכ"ל בדיוני, שהיה קובע מחדש את נעלי הפתיחה באש.
זה לא מטכ"ל קובע את זה.
רגע, לא משנה, רוח, חבורת פרופסורים, ועדת עורכים מיוחדת לנושא, הייתה קובעת עכשיו מחדש, מה לדעתך היה משתנה? ולא במושגים המורפים, לא בדברים כאלה כלליים של הגנה, כולם רוצים להגן על המולדת, רק הדילמה איך וכמה מותר, מה מותר לעשות בשביל זה. אין לכם מחלוקת שכולם רוצים להגן, נכון?
בואו, נו.
אז מה היית משנה? מה ישראל השנייה הייתה רוצה לשנות פה? מה? שמותר לראות בלי...
לא, הוא לא מדבר על מה יהיה בהוראות, אומר על ההדרה.
אני אפילו לא נכנס לזה, אני אפילו לא נכנס... אני אומר, עצם ההדרה, הרי המוסר שלנו, הוא לא מוסר שאומר נגד מוסר בלחימה. סרבן הפקודה הראשון במרכאות זה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורתנו המתוקה, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה, אנחנו לא נגד מוסר לחימה, אנחנו נגד הדבר הזה, שמי שקובע, ושמי שמחליט, ומי שיושב במקומות הללו, זה רק הקבוצה הזאת, עכשיו זה בכל מקום, זה בכל מקום.
זה נכון, זה נכון.
אפשר להגיב?
כן.
זה לא, אתם מנהלים פה דיון לחמש דקות, הוא מנותק מהמציאות. מי שקובע את הנהלים כרגע בצהל, אלה זה ראש אגף המבצעים.
מה פתאום?
פלוס הרמטכ"ל. שנייה, חבר, אל תגידו לי מה פתאום, אתה יכול להגיד להם מחרתיים.
הם מבועלים מהתקשורת, זה לא קשור. זה לא ככה.
אל תגידו לי איך זה קובע, מי קובע, בסדר?
לפי מה הם קובעים, יוסי, לפי מה הם קובעים, לפי מה הם קובעים.
מי שחתום על זה זה ראש אגף המבצעים, ולאחר מכן זה מאושר על ידי הרמטכ"ל. הפצ"ר לא מעורב, הם קובעים את המדיניות. אוקיי, והמדיניות יכולה להשתנות מאזור לזור, מנקודה לנקודה. אין קשר לשום הגמוניה. אייזנקוט המרוקאי שינה את זה כמה פעמים בהקשר של אירועי הגדר.
אבל אתה מתייחס, אבל אתה מתייחס למשפחות.
אתם מנהלים דיון עקר.
למה?
זה דוגמה נהדרת.
תן לי לסיים ברשותך. חליבה שינה את זה כמה פעמים כראש אגף המבצעים, ומי שניהל את זה עד עכשיו בפיקוד המרכז, זה תמיר ידי לצורך העניין התימני מהשיקון בכפר סבא. חברים, מה זה קשור? מה זה קשור? על מה אתם מדברים? איזה הגמוניה?
אני חושב, אבישי, שהם לא מבינים על מה אנחנו מדברים.
הם מבינים היטב,
חברים, הם מבינים היטב.
הם מבינים היטב, ואני לא יודע על מה אתם מדברים.
בשביל להבין מה ההגמוניה רוצה. אם אתה תדבר עם אייזנקוט, הגולנצ'יק שלפני כן, ועם אייזנקוט החכם שכרמטכ"ל מבין מה הוא צריך לעשות, כי זה הרוח התקופה.
לא,
אייזנקוט האחרון שהולך לתירוח
התקופה.
רגע, אתה יודע מה, שנייה, יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאלה, מבחינת הצבא, מאיר הרציון הוא גיבור? כי הם משתתפים בהזכרות שלו, נכון?
איך זה קשור עכשיו לדיון?
אני בדיוק, כי בשנות ה-50 מאיר הרציון היה גיבור.
אתם מייצרים שאתה באמת,
למה?
זה מנותק, ואני אומר את זה בעדינות.
מה?
זה לא רוצה להגיד, אתם מנותקים לגמרי, חברים.
אנחנו מנותקים, אבל יוסי, אתה הולך איתנו, אתה הולך איתי.
זה בדיוק אותה ישראל השנייה קובעת.
אבל הם לא קובעים באמת.
הם כן קובעים באמת.
הם לא קובעים, מי שהולך ליד ושם, ואומרים לו שהוא נמצא, שיש פה את המדרון החלקלק. וככה מחנכים קצינים. אז מה אתה רוצה?
זה תורה שבעל פה, זה תורה שבעל פה. זה יניב אללוף המרוקאי, מפקד אוגדת איוש, הוא קובע את זה בעל פה, ולאחר מכן זה תמיר ידיים.
אבל אתה נכנס כל הזמן למוצא, אבל אתה, אבל יוסי, אתה לוקח, לא,
אתם הפכתם את זה לישראל הראשונה,
אנחנו מתייחסים להגמוניות,
איזה הגמוניות הם?
אני מנסה להסביר לך משהו, הקצינים בצבא הם לא חשובים, הם מתחלפים, המטכ"ל מתחלף, מה שחשוב, רגע, תקשיב רגע, וזה מה שאני מנסה, כי אבישי אומר פה דבר חשוב, מה שחשוב זה הציידגייסט, זה רוח התקופה, ומה היא משדרת, ואם הרוח התקופה משדרת, משהו שון, מה שניסיתי להסביר לך, שבוע לפני שבוגי קרא לאלאור עזריה מתבהם, ואני לא מצדיק את מה שאלאור עזריה עשה, וזו טעות מבצעית חמורה, אבל לפני שהוא קרא לזה, הוא הלך והשתתף בהזכרה לזכרו של מאיר הרציון, שאנחנו גדלנו שהוא גדול לחמי צהל בכל הזמנים. האם היום, בשנת 2021, מאיר הרציון היה הולך, הורג כנקמה חמישה בדואים, שלא קשורים לרצח של אחותו, הוא היה הופך לגיבור? ברור שלא. אז מה, אז הנה, אני אתן לך דוגמה קטנה.
קח אותי לסיפור המדיני הפוליטי.
אבל אני נותן לך דוגמה קטנה.
אבל זה לא רלוונטי להיום.
אז זה בוודאי שזה רלוונטי.
בוא אני אתן לך, אביש, יוסי, יוסי.
למדיניות הפוליטית אולי והמדינית. האם רוצים
להגיד להכיר את
חייה?
לא קשור להגמוניה. אראל ואבישי, בוא ניקח את הדוגמה הכי טובה למה שנקרא רוח התקופה. שילוב נשים ביחידות לוחמות בצהל. לכאורה, רוח מאוד מאוד פרוגרסיבית, ליברלית, שרוצה קודם כל לחשוב על הצבא כעל בבואה של החברה ועל ערכים וזה, ופחות לנצח. לכאורה, מי הנהנה הגדול משילוב נשים בצבא? דווקא חלק גדול מהמג"ב ניקיות, ומכל מיני חילות לוחמים שהם הגיעו לשם, ומי האנשים שהכי נהנים מכל הנושא של אלופות שהתקדמו בצבא וכן הלאה? זאת אומרת, הרבה פעמים אתה עושה טעות, ואני אומר חיירל, אתה עושה טעות בין זה שאולי יש איזה רוח כללית שנושבת שמתכתבת עם החברה, לבין זה שהמרוויחים ממנה הם ישראל השנייה במחרות, לא פחות מהראשונה.
אבל אני מדבר על טיעון שהוא יותר משהו ברמה הטקטית או ברמה של היומיום, הוא מדבר על מחשבה ועל לאן שאנחנו לוקחים אותו. אתה מבין אותי, אבישי? כאילו, אני חושב שאני...
אני אתן דוגמה, אני חושב מהעיתונות. אולי זה יעזור להסביר, כי אני רואה שאת הבסיס פה של הכוח של ההגמוניה הוא לא מובן. אם אנחנו מסתכלים על עיתונאים, אוקיי, כמו הקצינים האלה, שאתה אומר שהם ממוצא מזרחי או הגיעו מה אני לא יודע מאיפה. תסתכל על עיתונאים שעובדים בתקשורת הישראלית. העיתונאים שעובדים בתקשורת הישראלית, גם אם הם הגיעו מעולם דתי, גם אם הם הגיעו מישראל השנייה, בסופו של דבר, העבודה שלהם, ההבחנה, ההחלטה, מה הוא טוב ומה הוא רע, מה הוא אור ומה הוא חושך, זה על פי הרוח התקופה, כפי שקובעת ההגמוניה משמאל. אותו דבר זה בצבא, לכן כשאתה תעשה כתבה, למשל, על התבוללות, אוקיי? אתה תעשה כתבה על התבוללות, על ניסויים של, 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 של התבוללות, היא תהיה חיובית, היא לא תהיה שלילית.
תגיד לי, יוסי, מה אמרו בצבא?
שככה עובדים. עכשיו, אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב. אני אומר פשוט שנבין שככה זה עובד. עכשיו, אותו דבר בצבא. בגלל השליטה המוחלטת של ישראל הראשונה, היא קובעת את כללי מוסר הלחימה של חיילי צהל, ישראל השנייה מודרת, והילדים שלה נהרגים, וזה לא בסדר. לכן אני אומר, מה שצריך זה שותפות. אולי נגיע לאותם מסקנות. אבל אי אפשר שלא תהיה שותפות.
או לפחות לדבר על זה, הנה זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מדברים, יוסי, אתה נורא נבעל מהדיבור. אני רוצה לדבר.
אני חושב שאתם צודקים בעובדות.
אני לא אצייר נושאים
אתה צודק. אתה צודק
עם השפה שלך. יש פה קורלציה בין הלוחמים לבין המוצא שלהם.
אנחנו נתרכז באמת, בסיפור למשל הקאבה והדפר, שזה היה המחסום החמור ביותר, ואולי המפלה ביותר, בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, ולצערי הרב זה לא טופל, ועכשיו מנסים לגעת בזה, ואני מקווה מאוד שיצליחו. אני אגיד לכם, אני נמצא פה כוכבית גדולה, כי למרות ההצהרות של ראש אקה לגבי השינוי הקבע והדפר, אם חיל המודיעין ימשיך בשלו וימיין לפי הקריטריונים שלו, לא יהיה באמת שינוי. ואני הייתי מצפר, ואני אומר לך את זה בתור, אתה בתור תומך גדול של נתניהו, הוא אמור היה לטפל בסוגיה הזאת של החינוך. הרי הסיפור של 8200 הוא קודם כל חינוך בפריפריה, והציגו לו את זה עשרות פעמים, את הסוגיה הזאת של 8200, והוא לא השקיע בזה. וזה סלח לי, אני עשיתי בדיקה, זה פחות מ-200 מיליון שקל להרים תוכנית רב שנתית של 5 שנים כדי לקדם.
אוקיי, אתה יודע מה, נוט, חמור מאוד מצד נתניהו, בסדר, מה? רגע, אני
אבישי, אני אתן לך בוודאי. רוב המצביעים שלו, והוא לא השקיע בהם, והוא ידע מזה, וזה משהו שמאוד מאוד מטריד אותי, וזה גם צריך להטריד אותך. כי הסיפור של המוביליות החברתית במדינת ישראל, הדבר הכי, עם כל הכבוד ללימודים האקדמיים, זה הסיפור של 8200. הפער שנפתח לילד...
ידידי, זה לא רק 8200, זה לא רק 8200.
עד נתניהו לא הייתה רכבת בכלל לדרום, בואו זה, אבל...
זה לא רק 8200, ואני חושב שעצם הקיום של הדיון הזה, רגע,
שנייה, אבל בסדר, אבל אבישי
יענה, בסדר, אנחנו רגע, אבל שנייה, אני שואל גם את אבישי, עצם הדיון הזה במנותק מהחברה בכלל, הרי הצבא לא עומד בפני עצמו, כמו שעכשיו יוסי אמר, הצבא, אדם שמגיע לצבא מגיע, יש הבדל בין אדם שסיים את תיכון רננים ברעננה, לבין שסיים את תיכון אפיקים באופקים, וזה בדיוק ההבדל כולו.
הבן שלי סיים 5 יחידות מתמטיקה ו5 יחידות מחשבים ו5 יחידות גמרא, והלך כי הוא חשב שחשוב ללכת לדבר הנכון, למרות שהוא קיבל זימון, הוא קיבל חינוך, אמרו לו, בן אדם צריך לתת בחזרה.
א', העובדות הסטטיסטיות, לא הבן שלך, אומרות אחרת, הנה יוסי הלך ובדק,
אבל הוא יודע יוסי שיש הרבה ילדים כמו הבן שלי.
רגע, אבל א', זה רק מחזק את מה שאני אומר, יש מתאם בין אלה שגדלים על ברכי ההסללה ועל ברכי לעשות כסף ועל ברכי כל הערכים האלה, לבין אחרים.
רגע, אני רוצה את אבישי, שנייה,
צריך נחזור. וגם אני חושב שיש כאן בעיה אמיתית של השמאל או של האליטות. אני חושב שיש ויכוח אמיתי על תפקידו של הצבא, וככל שהוויכוח הזה, ככל שהוויכוח הזה גודל ומעמיק, כך אנשים שואלים את עצמם, למה אני צריך ללכת לשרת בשטחים?
זה מה שרבית איכט כתבה.
נכון, ויצודק.
אבישי.
במחקר החשוב של דוקטור זאב לרר, באמת חוקר מבריק שהוציא את זה תחת הכותרת הקוד האתני, אני חושב שהוא מסביר ממש, כאילו, מתמצת מה הייתה הבעיה, באיך שקבעו את הקאבה, ועד כמה זה שימש בסופו של דבר להדרת מזרחיים ולדחיקה שלהם. כיוון שהבדיקה של הנתונים בצבא לא הייתה בדיקת יכולות, אלא בדיקת רקע. כלומר, בדקו רקע, מאיפה אתה מגיע, מה הבית שלך, מה... ולא היכולות שלך. ואז ממילא העבירו את המזרחיים לעמדת נחיתות. ואני חושב שיש עוד דבר שאנחנו צריכים לדבר כשאנחנו מדברים על מוסר הלחימה. וזה גם נקודה רגישה. יש איזו תחושה, אני חושב, בישראל השנייה ואצל רבים בימין, שהשמאל הישראלי השתמש בעניין של מוסר הלחימה ככלי לניגוח, אני אגיד את זה, אני רוצה להגיד בצורה עדינה, ככלי לניגוח שלטון הימין לאורך כל השנים. ולכן אנחנו רואים איך ההתפתחות של תפיסות במוסר הלחימה בשמאל מקבילות להתפתחות של תפיסות פוסט-לאומיות ומקבילות לאובדן של ההגמוניה. ולכן אנחנו רואים איך שלום עכשיו נולד ב-78, והמחאה נגד מלחמת לבנון הראשונה, ובצלם, ונשות וואץ', וכל מיני ארגוני החרמה, כל הדברים הללו, אנחנו רואים קשר, שנתפס כקשר, אתם יודעים, אפילו אני לא אומר שזה קשר, אבל זה בוודאי נתפס אצל הציבור, כאילו יש איזה שימוש במוסר הלחימה, כדי לנגח את הימין, את ישראל השנייה, על ידי מי שמובילים את הדבר הזה, ואני חושב שזה גם חלק מהדבר הקשה, שגם איתו אנחנו צריכים להתמודד.
יוסי, תשובה שלך, המילה האחרונה, האמת שזה דיון מרתק, הייתי יכול, אבל כאילו הזמן נגמר.
בהמשך לסיפור של 8200, אני חושב שאנחנו בנקודת שבר מאוד מאוד גדולה, שאני מחבר את זה כמובן לירידה במוטיבציה. אם הממשלה הזו לא תקבל החלטה דרמטית בכל מה שקשור לשירות לכל של החברה הישראלית, ובהתאם תגמול למי שהולך למתנדב ליחידות לוחמות קרביות, אבל נדבר על תגמול משמעותי,
גם לביא שאני מסכים איתך,
הרבה יותר גבוה, ולאחר מכן על הטבות, אני חושב שאנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד קשה במילוי השורות באותן יחידות. גם ככה אני מציע, כשאנחנו קוראים נתונים על גולני, גבעתי, צנחנים, תמיד לזכור שיש גם יחידות כמו תותחנים, שריון בהנדסה, ששם על כל 100 לוחמים שיורדים לשבטה או לשזפון, צריך לדחוף 30 בכוח לאוטובוס. לא לשכוח את זה.
לא לשכוח.
ולכן עכשיו צריך לטפל בזה, לתת להם את התגמול, לתת להם את ההוקרה, ולעשות הכל כדי לצמצם את הפערים בין היחידות הטכנולוגיות לבין היחידות...
וגם פה אנחנו בזה כולנו מסכימים ב-100%, אני חושב, אבל אני חייב לסיים, אני באמת, אני רוצה לאחל לשניכם, שניכם אנשים, אני אוהב אתכם, אבי שאני חולה עליך, אני מכיר זה, רוצה לאחל לך מפה לשניכם, גמר חתימה טובה, שנה טובה, שלא נצטרך, שאתה יודע שהכל יהיה דיונים תיאורטיים, זה הכי חשוב, שלא נצטרך זה, אבל אנחנו, אני רוצה גם, ויוסי, וזה תעביר גם לחבר'ה, ב, לא יודע, במתכל או לא, הדברים שנאמרים כאן, נאמרים מה שנקרא ב, 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 מתוך רגשת ורתחת הלב, ומתוך אהבה ומתוך הבנה.
התחלנו את הדיון, רק לא להחליש את צהל.
בדיוק, אנחנו כולנו פה, וזה המטרה. המטרה היא לא להחליש, המטרה היא לחזק, המטרה היא גם לחזק כמובן את הלוחמים, את הבנים שלנו. תודה רבה לכם.
תודה.
ועכשיו אנחנו לעניין, זה דיון מעניין, אני חושב, אני רוצה להגיד לך משהו, ורטיים, זה כאילו, לא לק, אני, זה נורא מפתה ללכת ימין, שמאל וכולי, אבל אבישי צודק, יש פה איזה, הרוח של מדינת ישראל השתנתה מ-77, איך שהימין עולה לשלטון, פתאום השמאל לוקח פתאום עמדות מוסריות וכולי, שהם לא היו קיימות אצלו קודם לכן, במלחמות וכל הדברים האלה, אבל זה לדיון אחר. שלום לגלעד אך, מנכ"ל ארגון עד כאן.
שלום, שלום.
ועדת הכספים של הכנסת בינתיים לא מאשרת לכם את סעיף 45, סעיף 45 זה תרומות, מה שכמו קרות במס, הטבות okay. מס, ומבחינה חברת הכנסת נעמה לזים ממפלגת העבודה, טוענת שאתם עוסקים בפעילות פלילית, ולכן רשות המיסים צריכה לבדוק את זה. מה תגובתכם?
תגובתנו, כנראה שהם נוקטים בעמדה, שאם יחזרו על השקר מספיק פעמים, יכול להיות שהוא יהפוך לאמת בסוף. אני רוצה להגיד לך, אנחנו עומדים בפני כאילו מנגנון פרופגנדה מטורף בחצי שנה האחרונה, שמי שמוביל אותו זה עיתון הארץ, ויש להם עיתון עם תפוצה, הארץ, דמרקר, עשו עלינו סדרת כתבות, וכל המקלה, שוברים שתיקה, בצלם, ממנפים את הכתבות האלה עוד ועוד, ובסוף אתה עומד עם פייסבוק וטוויטר וצריך להתגונן, אין לי עיתון, אתה יודע, באמתחתי. אז הגשנו 3 תביעות דיבה נגד עיתון הארץ, דמרקר, כל הדברים האלה. אבל אחרי זה כשמגיעה חברת כנסת עם חסינות וחוזרת על השקרים, ספרת שאנחנו רושמנו בפלילים, שקר מוחלט, ספרת שאנחנו מזייפים מסמכים, שקר מוחלט,
אז אני אגיד לך, אבל מה שיש לך להגיד לך, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, תשמע, אני שמעתי את ראש הממששה אומר שהוא 10 מעלות ימינה, וראיתי אתמול את הגברת כאבי בטן, הילד שקד, אגב זה טוב, יש לה בממשלה גם דוקטור יועז אנדל, וגם דוקטור ששה ביטון, וגם כמעט דוקטור יאיר לפיד, אם יש לה כאבי בטן, אפשר לטפל בה, אבל היא אמרה שהכל בסדר, שזה יעבור, אז אתה רגוע?
תראה, מה אני אגיד לך? אני יודע שבינתיים מי שקיבל סעיף 46 הטבות במס, זה ארגון אמנסטי שתומך בחרם, האגודה לזכויות האזרח שקוראת לסרבנות, כאילו לא להתגייס לצהל, רופאים לזכויות אדם שהמייסדת שלו קוראת לחרם על מדינת ישראל, זה מה שקורה היום, אז אני לא יודע, אנחנו כאילו נחשבים מוקצים מחמת מיוס, בגלל שמעריפים עלינו שקרים שקרים ומסתתרים מאחורי החסינות, ובינתיים ארגונים שקוראים לחרם על ישראל, אז הם בסדר. אני לא יודע, אם מישהו לא מכיר את הארגון שלנו, אני רוצה הראל רגע להגיד מה אנחנו עשינו בשנה האחרונה.
כן, בוא תספר.
אז אני אומר, אנחנו בלוד היינו בצוק איתן, היינו בכל הפרעות, תיעדנו את כל הפורים, הגשנו בינתיים 55 תלונות נגד פורים שהמשטרה לא ידעה לזהות אותם בכלל. החלטנו את יונתן פולק, גרמנו להכניס את יונתן פולק, מנהיג ארגון אנרכיסטים נגד הגדר ששנים תוקף חיילים, הכנסנו אותו לכלא. תביעות דיבה, הגשנו נגד שוברים שתיקה ביחד עם חיילי צה"ל על 4 מיליון שקל. אחרי שהם סיפרו שקרים בכל העולם שצהל ביצע פשעי מלחמה על חיילים ספציפיים, עם אותם חיילים לקחנו אותם, עשינו תחקיר, פרסמנו מחקר והגשנו תביעות דיבה נגדם. חשפנו את התוכניות של הרשות הפלסטינית, מי שזוכר, במרץ האחרון להשתלטות על שטח C. הראינו איך במינהל האזרחי פועלים הפעילים, הסוכנים של הביטחון המסכל. זאת אומרת, כשבאים עם כל כך הרבה עובדות ואין להם מה להגיד, אז מה הם עושים? נאחזים בשקר. מנסים לפגוע בארגון, לפגוע בהכנסות שלו, כי אין להם איך להתמודד איתנו, לא יכולים לעמוד מול העובדות עצמם ולבוא ולהתווכח עליהם.
אני, תראה, אני, אני בתור מי ש, בתור מי שלא פעם ולא פעמיים שיתפתי גם בתחקירים שלכם וגם שתי, גם ריאנתי אתכם וכולי, אני חושב שהתפקיד שלכם חשוב מאוד, וזה גם לא רע שגברת לזימי מדברת, יכול להיות שהיא מייצרת לכם סוג של, של PR, כאילו, כי אנחנו מבינים עד כמה הארגון הזה חשוב, כי אחרת לא כל ארגוני השמאל ו, ו, וכל הגופי שמאל ועיתוני שמאל היו עסוקים בו כל כך, אם הוא לא היה חשוב. אתה לא מתעסק במי ש, שהוא לא מהווה איום, אתה מתעסק במי שאתה חושב שיש לו משקל, אז זה כבר טוב, זה גלעד כאן יש משקל. אני מקווה שאנשים שומעים את זה ואנשים אחרים ורוצים גם לסייע ולעזור, ואני מקווה שיהיה גם טופס 45 כדי שיהיה את ההטבות מס, ומכאן תמשיכו לעשות את העבודה הטובה שלכם. אנחנו כמובן ביקשנו לדבר עם גברת לזימי, כי זה הדבר שאני כל הזמן מנסה לעשות, לדבר עם חברי כנסת של יש עתיד, של העבודה, של מרד, אבל הם בוחרים לא לדבר איתנו, למרות שאני מבטיח ואין עברתם יעית פה שאני מנומס, ואני מאפשר לסיים משפטים, ואני מאפשר, רוצה לשמוע אתכם, אבל אתם פחדנים, אתם שפנים, אתם כלום, אתם אפסים שאתם לא מסוגלים לבוא, לעלות ולהביע את דעתכם ולהתמודד מול טיעונים, בנימוקים, ברעיונות, בעובדות, לא ברגשות רק. טוב.
אני רוצה להגיד עוד משהו, הראל. אם יוצא לך לדבר איתה, או אם היא שומעת אותנו פה, או מישהו שומע אותנו מטעמה, אני קורא לה מעל גלי היתר, לבוא ולהסיר את החסינות. לאפשר לנו לתבוע את הדיבה ולהתמודד עם הערימת שקרים שהיא מפרסמת עלינו בבית המשפט.
מעולה.
שמה אין שום, אתה יודע, אין משהו
לזים, פנים. לחברת הכנסת לזימי, תסירי חסינות ועד כאן יתבעו אותך. הנה.
פנינו אליה באישי, אבל כמובן שהיא לא הגיבה.
הנה, אנחנו נוציא את זה, נוציא את זה כאילו בידיעה של 103. גלעד אחמד כאן, מנכ"ל ארגון עד כאן, קורא לנעמה לזימי, תסירי חסינות, אנחנו נתבע אותך דיבה. בסדר?
עד משמע.
יאללה, להתראות.
תודה, חבר'ה.
טוב, שנייה לפני הפרסומות. ורטיים, ראיתי אותך נורא נורא מוטרד.
כן, התחלנו בזה שאני בן אדם מודאג.
בדקת את היסודות של הבניין, נראה לי אתה לא רגוע, אתה רק חושב על הבניין הזה ועצור. איך תגור במקלט?
עניינים הרבה יותר פרוזאיים מבית.
מה שכחתי להגיד, אסף? רגע. רק איתך, רגע, שנייה, שלחתי לך סרטון.
מיכאלי והילד שקד.
כן, הם רבו. אני יכול לשמיע משהו שסתם כאילו, רק את הלפיד היומי. שלחתי לך טוב, אחרי הפרסומות נשמיע לכם לפיד יומי. טוב, אני לא יכול בלי לפיד יומי.
האמת שזה מצחיק?
אבל בוא נקשיב.
שים ואחרי זה נדבר.
וזה בעקבות כמובן הדברים שלו, אתמול, תוכנית המדינית, אגב, הרשות הפלסטינית מתים מצחוק, אומרים, מה אתה חוזר למנהרות של שרון? גם לשרון היה רעיון לעשות מנהרה מעזה לזה. טוב, אבל בוא נשמע את מר לפיד.
פעם הבאה שירו טילים על אזרחי ישראל. אז ראשי החמאס במשמרת שלנו לא יקבלו מזוודות עם דולרים. הם יקבלו טיל מונחה לתוך הבית.
אופה, אתה יודע, יש לו את הדיבור הזה, טוב שאתה, טיל מונחה, יש לו את הסופים האלה, וזה כמו שהוא כתב על ה-9-11, שאנחנו מדברים על זה, הוא כתב לארצות הברית, אתה יודע, ברור שצריך להיות שאתם כתב, כאילו, מי שפוגע בארצות הברית פוגע בנו, יעני הבורר, כאילו, בוא, פיל ואכבר הולכים במדבר.
יום כיפור, אני חושב שזה הזמן לבקש מהארכיון סליחה. כתבו את זה לפניי. הארכיון צריך, הארכיון הוא היחיד שלא סולח אף פעם.
בסדר, אגב, זה נחמד, זה חסר משמעות.
נכון, אבל זה באותה מידה חסר משמעות, גם כשנתניהו הלך בזמן הפיגועים ואמר, ככה, ככה לא יהיה אצלי וזה, ובזמן הטילים,
ובזמן הזה. היה לו את
ה-12
שנות שקט הכי טובות
במדינה. לא, רגע, אין ויכוח על זה, רק מה שאני אומר זה הצרות של פוליטיקאים.
אבל אני מסכים, אני, תראה, אם הייתי מתלהם בזמנים עברו, בסבבים קודמים, אתה זוכר אותי, אתה משדר איתי. אני לא מתלהם, אני חושב שרצועת עזה היא בעיה שאין לה פתרון קל, ולכן הם היו דמגוגים, גם הוא, גם בנט, גם גנץ, אבל פחות, כי הוא כן קצת מבין, כי הוא בא מתוך הצבא, דמגוגים מוחלטים, פופוליסטים, עלובים, והנה הם היום צריכים להתמודד עם המציאות, והם עושים אותו, ואם אתה רואה, הם אפילו אותו דבר, מאותו דבר. אבל עכשיו אנחנו לעניין אחר, אתמול דיברנו פה עם צבי חזקאלי, על 9-11, על 11 בספטמבר, ואז יריב אופנהיימר, ששידר איתי, הסביר שהפלסטיני שאני מוציא, אמרנו שהפלסטינים סמכו, אומר לי, אתה מוציא דיבה על הפלסטינים, אבל מה מוציא דיבה? הרפת הלך לתרום דם מרוב לחץ, כאילו תרם את כל העד שלו לעולם, וכאילו, או מה שהיה לו, ואז ראיתי התכתבות של דני זקן מגלובס שכותב על מה היה שם באמת, והנה סיפור מעניין. שלום דני.
אהלן, בוקר טוב, לכבוד.
אז זה לא דיבה, נכון? מה שאנחנו אמרנו אתמול צבי וחזקני ואני על הפלסטינים, לא הוצאנו עליהם דיבה, לא צריך לחשוש מהתביעה של אבו מאזן.
אני אתחיל בשורה התחתונה, אחת הבעיות הכי גדולות של השמאל הישראלי, זה שהוא יוצא להגנת הפלסטינים כש... איך נגיד את זה בעדינות, לא באמת מגיעה להם ההגנה הזו, וזה אחד הסיפורים הכי מובהקים שהיו אז. 20 שנה אחורה אני כתב רשת של כל ישראל בשטחים, פלסטינים וכולי, קצת יותר שיער, שיער גם פחות בעיר, וכמובן קורה האירוע הזה, כולנו עולים ובודקים כל אחד בתחומו את ההקשרים, ואז הגיעו למעשה מחבר שלי שעבד באחת מהתחנות הזרות, הגיעו צילומים ממזרח ירושלים על אותן אישה ועוד אנשים שעם יללות שמחה וחלוקת סוכריות וכולי לרגל הפיגוע.
בטוויטר כתב זה AP, שזה סוכנות הידיעות AP. אז,
לא, שנייה, זה, כן. זה לא היה מ-AP, זה היה מכמה נוספים. ושאלתי את הבחור, מי תגיד מה קורה עם, אבל יתר המקומות, אם יש מזרח ירושלים, ודאי שקורה במקומות האחרים. עשיתי גם שורת טלפונים, אמרו לי, כן, יש הפגנות פה ובשכם, ברמלה, בחברון.
הפגנות שמחה.
בעזה בוודאי היו שם הפגנות, וערפאת ישב אז בעזה להזכיר. ואני ניסיתי להשיג גם תמונות, גם יותר אישושים, אבל רוב המקורות ואנשים היו מאוד מאוד זהירים. ואז הגיע אליי הסיפור הזה דרך, שוב, מישהו מאחת מהחברות הזרות, מהחברות התקשורת הזרות, שסיפר לי את הסיפור, והוא כדלהלן, צוות של AP, אכן היה באחת מהפגנות בשכם, צילם שם את אנשי פתח מהללים את הפיגוע, כאשר רוב המפגינים היו אנשי החוליות, אז זה עוד לא היה תנזים, אז זה היה כל מיני חוליות שאוגדו בתוך הרשות הפלסטינית החדשה, מיליציות למיניהן, עם ירי באוויר וכו', הצוות תעד את התמונות האלה.
למי שלא יודע, אנחנו מדברים על פיגוע התאומים, כלומר על השמחה אחרי פיגוע התאומים, אסון התאומים, כן.
והיו שם אלפים לפי הדיווח. הדיווח הזה הגיע כולל הצילומים אל המערכת בירושלים, ובמערכת הזו קיבלו את הצילומים, כמובן עמדו, הכינו אותה, הם די מזועזעים, אני חייב להגיד, כי דיברתי עם האנשים שהיו שם, היו מזועזעים ממה שהם ראו שם, הכינו, ערכו, ואז הגיע טלפון מאחד מאנשי הצוות, הוא התקשר אל הבוס בירושלים, דן פרי, היום נדמה לי שהוא ראש AP בכל בריטניה והמזרחי האזור, והבחור אומר לו, תשמע, אני נמצא במשרד של מושל שכם, נדמה לי שזה מחמוד אל-עלול אז, ובמשרד יושבים מולי, יש מולי אנשי ביטחון, חמושים, מחזיקים אותי, נשק מולי, ואם השידור של התמונות יתפרסם, אם התמונות יתפרסמו, אני לא יצא מפה בחיים. כמה דקות אחר כך מגיע עוד טלפון לדן פרי, פעם יאסר עבד רבו, שר התקשורת והמידע הפלסטיני, ואחר כך מעוד אישיות פלסטינית אחרת, והם אומרים את אותו מסר, אבל בדרכים יותר עדינות, הם לא מאיימים שהם יהרגו אותו, אבל הם אומרים שהם לא יודעים מה יקרה וכו', ובסופו של דבר ב-AP נכנעו בצדק, יש לומר, צוות, חייהם של אנשי הצוות שם היו באמת, אני יודע שזה בוודאות, שהם היו על כף המוסניים, זאת אומרת שהם באמת היו, לא היו יוצאים משם בחיים אם זה היה קורה, והם לא שידרו את התמונות, אבל אמרתי, כתבתי את זה, ואני אומר את זה גם פה, יאמר לזכות AP שהם שידרו את הסיפור הזה, אחרי שאני פרסמתי אותו ב...
ואתה יודע מה זה מזכיר לי, דני?
רגע, הוא שידר אותו, שידר אותו בסוף ברשת ב',
זה תפס המון תאוצה, כמובן אצלנו, ברשת או בתחנות אצלנו, זה קיבל תעודה, לא יצא יותר מדי החוצה, AP כתבו את הסיפור, אבל אני חייב להגיד שכשסוכנות ידיעות כותבת את הסיפור ואין פוטאג', אין תמונות, אין ויז'ואל מהשטח, הוא מקבל הרבה פחות תמונה.
זה 10% מהסיפור.
כתבו את הסיפור, הוא לא היה גדול, הם לא עשו ממנו סיפור גדול, לא הפיצו אותו, יש דרכים להפיץ ולקדם את החומר, אבל כן...
אבל דני, זה עוד הדבר הקטן, אתה זוכר, כמובן, אנחנו בעוד פחות מ-3 שבועות נציין את הלינץ' ברמלה, ושם נעשה דברים שבעיניי, מבחינת, כאילו, מבחינת מה שגם נורמות עבודה עיתונאיות, כל מי שהיה שם צריך להתפטר. הרשת האיטלקית שלו, הרי את כל התמונות, את כל הדברים היו קיימים בזמן אמת, והדברים לא שודרו כדי לא לפגוע במאבק הפלסטיני, אנחנו מדברים על...
אז תשמע, זה תחום שהוא קצת אפור, מפיקה הישראלית, זו שהצליחה להביא את החומר, להבריח אותו בעצם מרמלה, הביאה אותו לכאן, והחומר הזה היה, אני אומר שזה תחום אפור, כי אני לא יודע אם להגיד אם זה תמיכה במאבק הפלסטיני או לא, כי זו רשת איטלקית שרבים...
בוא נאמר, פחדו יותר מהפלסטינים שיעשו להם בלגן, מאשר מהישראלים כנראה, כעובדה שהם לא שדרו את זה.
ובעוד אני אומר את זה, אני אגיד שרבות מהרשתות הזרות מעסיקות הרבה פלסטינים בתור עובדים, חלקם עיתונאים מקצועיים, וחלקם כן משתמשים במעמד הזה.
תגיד, היום, היום גניזה, היום, היום סירוס או גניזה כזאת הייתה עוברת את דעתך?
אני חושב שמה שאחד הלקחים שהפיקו שם זה הסתמכות פחות על הצוותים בשטח, כלומר על, על פלסטינים ממש, והבאה של עיתונאים, למשל דוברי ערבית ממקומות אחרים שהם לא פלסטינים, כדי לנסות להתגבר על העניין הזה, לא לגמרי הצליחו.
דני, קודם כל תודה לך, כי אנחנו, אני לא רציתי, לא רציתי, כמו שאמרתי, שהאומה הפלסטינית התבע אותי דיבה, אז אותי ועצבי, אז הנה, הוצאנו, אני מקווה שיריב אופנהיימר, אני מקווה שאופנהיימר יקבל את זה, כי יש לו נטייה לא לקבל גם עובדות, הוא כאילו, אז נראה את זה שבוע הבא ביום ראשון.
הוא יריב ראוי.
תודה רבה, דני זקן, גלובס, תודה רבה על הדברים, ורטיים, תודה לך, עורך ומפיק אסף נבו, עידו כהן על הביצוע הטכני, על אחראי על השידור, אמג'ד בדר ברדיו צפון, האורחים בדיגיטל ירון זאבי, דוד זבולוני ודוד זאבי, דוד זבולוני ומאור רטה וגם אליהו הנביא שמשגיח פה מהצד.